ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני שוב בחרתי שלא לארח אף אחד, בחרתי לדבר איתכם ככה בעצמי מלב אל לב לגבי התקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה. ואני מדבר על כל מה שקורה בשוק הנדלן. אנחנו מדברים היום, אני מקליט ב-18 לאוקטובר 2021. אנחנו נמצאים במין תקופה שאולי מבולבלת, אולי מבלבלת, אולי מטעה, אולי מאפיינת. נכון, עשיתי על זה גם מפגש זום נדלן, אתם מוזמנים גם לשמוע את זה. והרי באתר שלי אתם יכולים למצוא את הקלטות מפגשי זום הנדלן שאני עורך כל יום ראשון. ויש שם את ההקלטה מהמפגש שעשיתי רק אתמול. והערכתי בו את חברי קובי זהבי ואת אמנון ברומברג. אני מדבר על כל מה שקורה, כל מה שקורה בשוק, ואני רוצה שקצת נדע איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה. לפני שככה אני אסחה וארוץ בתוך הזרם, אני רוצה להגיד לכם שאני גם, כדי שנוכל להתמודד נכון עם הדברים האלה, ב-17 לנובמבר אני עומד לפתוח עוד קורס בזום, וזה קורס של 11 מפגשים, ובקורס הזה 10 מפגשים אנחנו עושים בזום, זה מפגשים של שעה וחצי, אבל תמיד הם נמשכים שעה ושלושת רבעי עד שעתיים, בגלל שאני עד שאני לא גומר להתניק ידע אני לא עוצר. במפגש אחד אנחנו עושים סיור רגלי בעיר העתיקה בבאר שבע, ואתם מוזמנים, ויש מחיר מיוחד למאזיני הפודקאסט, הנחה מכובדת, אז קדימה, רוצו להירשם ואני מחכה לכם שם. כשאני מדבר על התקופה, על מה אני מדבר, מי שככה עוקב ורואה ולא צריכים לעקוב רק אחרי שוק הנדלן, רואה שיש, קוראים כל מיני דברים בשוק. חלק מהם זה דברים של הנהגה, חלק דברים של התנהלות, חלק דברים של מקרה שזה דווקא קורה עכשיו, ואני אתחיל דווקא מהסוף. בתקופה האחרונה אנחנו נתקלים במשהו שלא זוכר שנתקלנו בו, בטח לא בכל עשרות השנים שבהם אני עוסק בתחום, שפתאום יש לנו תופעה של קריסת מבנים. אנחנו רואים את קריסת המבנה בחולון, שזה קריסה שעוד לא ראינו דבר כזה שבניין, וברוך השם על הנס הגדול שהיה שם, קריסה שמפנים בניין, ומיום אחרי זה הבניין בלי אפילו מגע של יד, יורד כמו מגדל קלפים ונעלם בתור פירורים של אבק. הבניין שמוקרס, או שמקריסים אותו, שמפילים אותו קודם ברמת גן, כתוצאה מזדקים ובמצב שמסכן את הסביבה ועושים לו קריסה יזומה. הבניין האחרון שגם נופל, אבל הוא לא קשור לעניין, ממש לא קשור, אלא הוא נופל וכתוצאה מפגיעה או מעשייה שיש בה איזושהי בעיה, אני לא יודע לנתח את זה, חסר לי הנתונים, אבל שקשורה בעבודות של חיזוק מבנים, תראה, חיזוק מבנים, אנחנו מדברים פה על חיזוק שהחליש מבנים במסגרת תמ"א 38, שגרם לנפילת הבניין ברעננה. ואתם יודעים מה, בלי קשר לזה, אנחנו גם עדים לקניון שקרס בקלנסווה, ואני כן אגיד את זה בשפה אחת, בגלל שכנראה שאנחנו עומדים לגלות בקלנסווה, הקניון הזה שנפל, שהיה שם איזה כשל בעבודות ההחזקה, בעבודות האיתום. עשינו את הפודקאסט, עשיתי את הפודקאסט עם אופר מזרחי, הפודקאסט שהעליתי האחרון, 75, ודיברנו על תחזוקת המבנים. וכאן אני חושב שאם אני רוצה, ואני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, אבל אני חייב לעשות את הפודקאסט הזה כמסכם לכל הדברים האלה. אם אני רוצה להסיק את המסקנה מכל מה שקורה, זה שכאן חייב להיות איזשהו שינוי, כאן חייבת להיות איזושהי מגמה של שינוי דרך, בדרך של תחזוקת מבנים. הזלזול שאני נתקל בו, הדרך של החיסכון שנוקטים בעלי בתים, בעיקר אם אנחנו מסתכלים על תחום האיתום, שהתחום הזה הוא תחום שהוא אחד הבעייתיים בתחום הבניין, הדרך שמחפשים פתרונות זולים, אם בכלל מחפשים, הדרך שדיירים בקומה ראשונה נאבקים עם דיירים בקומה רביעית, בגלל שזה לכאורה לא נוגע להם. אם היה לי פה פעמון, הייתי עכשיו מפעיל צלצול. הייתי עושה wake-up call. הייתי אומר לכל דייר בבניין באשר הוא, תתעורר, שים לב. זה שיש כשל בגג, והסובל ממנו כרגע, אני מדגיש כרגע, זה הדייר בקומה העליונה שדירתו נזוקה, זה לא אומר שזה לא פוגע בך בעקיפין ולפעמים במישרין. מה ההבדל? המישרין, יכול להיות שמים שנמצאים על הגג, וזה יכול להיות מקופינג שנפתח, זה יכול להיות ממרזב שלא נאטם, זה יכול להיות מדוד שמש ששמנו ואת המעמד שלו תקענו בתוך הבטון, או תקענו בתוך הזפת או בתוך היריעות ועשינו חור. זה יכול להיות ממשהו שעלינו לגג לעשות איזה סוכה ועשינו חור ביריעות. זה יכול להיות מכל מיני סיבות, או שבכלל לא עשינו יריעות. יכול להיות שמחר יגלה הדייר בקומה שנייה, שדווקא אצלו המים יוצאים. מים יש להם תכונה, שאנחנו יודעים איפה הם נכנסים, אנחנו לא יודעים איפה הם יוצאים. מים בוחרים את הדרך הקלה ביותר, נשענים על איזה צינור שרץ ורצים עליו, עד שיש להם נקודה ליציאה, והם יוצאים איפה שיש להם פתח לצאת. לא פעם ולא פעמיים, בקומות ראשונות, בקומות קרקע, הגיעו מים מהגג ויצאו. ואף אחד לא האמין שזה בא משם. הפכו, חיפשו, עלייה מים, קראו לזה קפילרית, קראו לזה כל דבר. הכל היה מהגג. הרי לך תמצא מה זה מקום של מים. לא בכדי, הערכתי פה את תמיר אוספטר, ולא בכדי דירה כאן אופר פרץ, שחר פרץ, ודיברו על נזקים כאלה. לא בכדי צריכים חברות שמאתרות. המצב הוא שאין דרך לגלות בשנייה אחת איפה מים נכנסים ואיפה הם יוצאים. יודעים אולי איפה הם יוצאים, לא יודעים איפה הם נכנסים. אז אם אתה גר בקומת קרקע, או אם את גרה בקומה ראשונה, והגג של הבית שלכם לא עשוי, תדאגו לזה באותה מידה, שדואג לזה בעל הדירה בקומה העליונה. אנחנו צריכים להבין, ההחלשה של הבניין, שהיא הפעולה העקיפה שעושים המים, ההחלשה של היסודות, ההחלשה של הברזל, ההחלשה של הבטון, זה מה שיגרום לנו בעקיפין להחלשת הבית. נתתי במפגשי הזום, ואני אתן גם לכם, אני לא אתן כתובת, את הדוגמה של אותו בניין במרכז הארץ, שהוצאה לי דירה, הגעתי לבניין, מצאתי שהעירייה כבר הייתה בבניין, כיסתה את הקדימה, את החזית של הגג, כדי שלא יפלו אבנים, סגרה עם גדר חלק למטה שאנשים לא ילכו פן, יפלו עליהם כל מיני חתיכות בטון. ועליתי לראות דירה, ונכנסתי לדירה בקומה שלישית, ואני רואה דירה משופצת למשעי, דירה חדשה, דירה יפה, שאפילו אין בה רמז לרטיבות. אבל אני לא מוותר, ולמרות שאני לא רואה, אני תמיד עולה עוד לקומה למעלה. זה לא משנה איזה דירה אני קונה. זה לא משנה איזה קומה אני קונה. אני מדבר ללקוחותיי. אני עולה חצי קומה למעלה. נהיה לי שחור בעיניים, אבל שחור תרתי משמע. אני מסתכל על התקרה, אני מסתכל על הקירות מסביב בחדר מדרגות, ואני לא מאמין למראה עיניי. זה כבר לא רטוב, זה רקוב. ואני חוזר ושואל את בעלת הדירה, מה עשיתם? האם פעלתם כאן? הרי גם העירייה כבר ביקרה ועשתה גדר ועשתה הגנה שלא ייפלו. היא אומרת, לא, תראה את הדירה, איזה יופי. ואני לוקח את המתווכת ואת המתווך שמלווים אותי, ואני הולך איתם מסביב לבניין, ופשוט רועדת לי הרגל. פשוט הלב שלי משתתק. כל המעקה, כל החלק העליון מסביב לקומה העליונה, הכל רקוב עם סכנה מיידית וממשית. אז מה אכפת לדייר בקומה הראשונה? בטח שאכפת לו. אם לא יעשה את זה, אם לא ידאג לטיפול, האם לא יסבול בהמשך? אז איך זה משפיע עלינו, משקיעי הנדלן? שני דברים. אחד, לא צריך להיכנס לפחד מהדבר הזה ולהכיל אותו, להגיד אנחנו קונים, כל אלה שקונים, כמו שאני קונה למשקיעים, דירות בבתים ישנים, אנחנו נמצאים כולנו בסכנה, ומה עוד שהבנו מהפודקאסט עם אייל סוסובר, שאין לנו ביטוח לדבר הזה, אז אנחנו לא נקנה, לא, אנחנו כן נקנה, אבל אנחנו נעשה אחד משני דברים, קודם כל, או את שניהם, איך קודם כל, אנחנו, שאנחנו הולכים לראות את הדירה, כלל ברזל לא רואים רק את הדירה, הולכים לראות גם מסביב, עושים סיור סביב הבית. יגידו לכם מתווכים איך אני לוקח אותם לסיורים בתוך החצרות. מסתכלים למעלה, רואים, צריך לדעת מה מצב הבניין. נכנסתי לדירה לפני שבועיים לערך, אני לא אגיד איפה. נכנסתי לדירה, אני מסתובב, כמו תמיד אני מבקש מהמתווך, גם אם הוא חבר, להשאיר אותי לבד להסתובב, ואני מצטמרר בחלק בין מטבח לבין המזווה לכאורה, סדק שאני יכול להעביר בו יד. וככל הנראה, ככל הנראה שם מישהו פרק קורה, ושמסתובבים סביב הבניין, שומו שמיים. אז בואו נבדוק, בואו נסתכל אנחנו, בואו נראה איך הדברים קורים, בואו נעלה לגג גם אם אנחנו קונים דירה ראשונה, בואו נסתכל על העמודים למטה גם אם אנחנו קונים דירה עליונה. בואו נסתכל מסביב על מצב התחזוקה של הבניין. בואו נוודא שיש ועד בית ומשלמים, ולא רק אם יש חשמל במדרגות. בואו נעשה את זה נכון, ובואו נקנה את הדברים כמו שצריך, וטוב נעשה אם נזמין גם בדק בית. אם ניקח מהנדסים כמו שחר, אם ניקח חברות כמו של תמיר, שיקחו אותנו ליעד בטוח ולמקום מבטחים. ואנחנו צריכים לקחת כאלה, היום רק שמעתי שמישהו הזמין באחת הערים, הזמין מהנדס לבדוק נכס שהוא רצה לקנות, והמהנדס אפילו לוחש בעניין שבקומת העמודים הייתה שריפה קשה, שאולי השאירה סימנים, אולי השאירה חותמה מתחת לצבע ולכיסוי שעשו לה. אז בואו ניקח בעלי מקצוע שיעטפו אותנו. ומיותר לציין שגם אם אנחנו קונים דירה, גם אם אנחנו קונים ואנחנו לא יודעים לבדוק דירה, בואו ניקח איתנו בעל מקצוע, בואו ניקח איתנו מהנדס, נשלם. מה שצריך לשלם זה יותר זול יהיה מאשר אחר כך לתקן. זה יותר זול יהיה מאשר מחר, שלא תהיה לנו דירה עם חס וחלילה עוד בניין בטעות יקרוס. ואם אנחנו רוצים להתקדם ולהמשיך לדבר גם על הדברים האחרים, על מה שקורה פה בשוק ומטעה אותנו ומבלבל. אני חושב שהבסיס לכל מה שקורה, שיש מלחמה נגד משקיע הנדלן, זה בהבנה של מה זה משקיע. יכולתי לעשות על זה וחשבתי לעשות על זה פודקאסט בנפרד. אבל בחרתי לדבר על זה דווקא כאן. יש התאיה במילה משקיע. אני לא רואה באדם שקונה מעבר לבית מגוריו עוד דירה להשקעה, אני לא רואה את הצורך לכנות אותו משקיע. נכון, קשה למצוא מילה אחרת, אבל הוא יכול להיות רוכש נדלן. משקיע מבחינתי זה בן אדם שהולך ועושה עסקאות, שעושה אחת אחרי השנייה, שעושה אחת וממשיך אחר כך ועושה עוד אחת ורץ קדימה וקונה עוד אחת, או קונה ומוכר, או מה שעושים החבר'ה פליפים, או שזה עיסוקו, זה משקיע. אדם שקונה עוד דירה הוא לא משקיע. ואני חושב שאני צריך להתפלל שחברי ממשלה וכנסת יקשיבו לפודקאסט שלי ולמי שיש את היכולת שיעביר להם, שיבינו, וגם נגיד בנק ישראל, המלחמה שעושים במשקיעים זה לא באותו אחד שרוצה לקנות לעצמו עוד דירה, ואתם יודעים מה, אפילו שתיים, לצורך בניית פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן. זה אדם אחראי, זה אדם שדואג לגורלו, זה אדם שלא רוצה להיות תלוי על צוואר של אף שר אוצר או אף מנכ״ל ביטוח לאומי ורוצה לבנות את דרכו. ואם אנחנו נלחמים, כן, חברי הממשלה העיקרים, אם אנחנו נלחמים במשקיעים, אם אנחנו מאיימים עכשיו במיסים, אם אנחנו מאיימים עכשיו לעלות לנו את מס הרכישה חזרה ל-8%, אם אנחנו חושבים על כל מיני רעיונות אחרים, ואם גם הנגיד עושה לנו את הפעולה של בנק ישראל שמגביל אותנו בלקיחת משכנתה על בסיס דירה קיימת, בוא נבין מה המשמעויות, בוא נבין במי אנחנו פוגעים. אני יכול להגיד לכם כבר את השורה התחתונה של הסיפור הזה. מי שנפגע בכל הסיפור הזה זה האזרח החלש. מי שיש לו לא ייפגע. ומי שעוד ייפגע זה אותו אחד שחסך, שרצה לעשות לביתו, אבל במקום לקנות פה בארץ משהו בקרבת הבית שלו, משהו שהוא יוכל לשלוט בו, משהו שהוא יוכל לעשות חקר שוק בעצמו, נאלץ לקחת, להמיר לכסף זר, ולהוציא את הכסף שלו אל מרחקים. ואני לא מדבר כאן, ואני לא בא בטענות לאף אחד שמלווה אותנו בהשקעות האלה. אני בטוח שכולם אנשים טובים שרוצים לקחת אותנו להשקעות טובות בחול. אבל זה לא בשליטתנו. זה לא תחת ידינו. אנחנו כל החיים עובדים על הפנסיות שלנו. נותנים את הכספים שלנו גם ככה, שאנחנו שמים את הכסף בכל הקרנות של הנאמנות, בכל הקרנות של הפנסיה, שאין לנו שליטה בהם. אנחנו תלויים באחרים. הנה, מכניסים אותנו לעוד תלות, בעוד תלות שהיא לא רק בחברת השקעות פה שמנהלת אותנו, והולכת לקנות לנו את הנכס, אלא גם באיזושהי חברת החזקה שמנהלת לנו את הדירה במרחקים. אין דרך אחרת. ומי עושה לנו את זה? ואיך זה קורה? זה קורה מזה שכרגע אנחנו משקיעי הנדלן, ועוד פעם, לא כולנו משקיעי נדלן, נמצאים תחת מתקפה. אז בואו אני רוצה להאיר את עיניכם. קודם כל, משקיעי הנדלן, אנחנו סך הכל 20% מרוכשי הדירות במדינת ישראל. ויש לי הפתעה בשבילך, נגיד בנק ישראל. יש לי הפתעה בשבילכם, נציגי בנק ישראל. מתוך 20% האלה, אתם יודעים מה, יהיו כאלה שיגידו 25, אז אני לא מתווכח איתכם. סך הכל, ואני עוד פעם אגיד כאן ממוצע, בלי ששמעתי מספרים בשתי ורסיות. סך הכל ממוצע של 20% מתוך ה-20%, זה כאלה שממנפים את הדירה הראשונה שלהם לרכישת דירה נוספת. גם אני נפלתי בפח הזה. גם אני, שפתאום נכנסתי והבנתי, חשבתי שאולי קורה כאן איזה משהו נוראי, לקח לי כמה דקות להתיישב עם עצמי, ולהבין, רגע, לא כצעקתה. הפגיעה היא לא כזאת מהותית. אבל אנחנו צריכים לדעת להתנהל בתוך הדברים האלה. אנחנו צריכים להבין שגם אם מעלים מיסים, גם אם יעלו לנו חזרה את מס הרכישה ל-8%, גם אם יעלו לנו במעט את עלות המשכנתאות, הרי עדיין המשכנתאות הן זולות. עדיין כלכלי לעשות את רכישת הנדלן. כל מי שישב אצלי בקורס, כל מי שישב אצלי בקורס, יודע שאני בודק כלכליות של עסקה לא באמצעות אחוזים. לא בודק אם היא עושה 3, 4, 5, 6 או 7%. ואני גם לא מאמין למי שעושה אחוזים גדולים. זה רק דרך של הסתכלות בחישוב. אני לוקח ובודק מה יקרה אם אני אמכור את הדירה בעוד 10, בעוד 20 שנה, באותו מחיר שהיום אני קונה אותה. שהמשמעות של זה, בין אם זה ב-10 שנים או 20 שנה, הפסד של מספר אחוזים, של כמה עשרות אחוזים, של שינוי בערך הכסף, בשווי הכסף, מה שנקרא אינפלציה. ולא פעם ולא פעמיים הוכחתי שהיופי בנדלן, שגם אם הדירה נשארת במחיר שלה, עדיין העסקה היא כלכלית. תשאלו איך זה קשור לכאן, איך זה קשור לזה שיש עלייה בעלות המשכנתה, עלייה בעלות מס הרכישה. קודם כל אני אגיד לכם דבר אחד, ואולי אני באמת אתפלל ששומעים אותנו המנהיגים. פעם ראשונה, אם זה חס וחלילה יקרר את שוק הנדלן, הרי שוק הנדלן או המשקיעים יישארו שוב ללא תחרות. משקיע שלא קונים לידו עוד דירות, יש לו פחות תחרות. משקיע שלא קונים לידו דירות יכול להעלות מחירים. בטח ובוודאי הוא יעלה מחירים. אם המשקיע שקונה עכשיו לידו, כבר משלם על חומר הגלם יותר. משלם עוד 3% מס רכישה, אם חס וחלילה זה יעלה. ואז, מיד אחריו, כמו שקרה שהעלו לנו ל-8%, כמו שקרה אז יקרה שוב. יהיה איזון, וגם בדירות, בהתחלה זה יבוא מהדירות שהמשקיעים קונים היום, כדי שהם יעמדו בהחזרי המשכנתה ובהחזרי ההוצאות, ומיד אחריהם יעלו אלה שהם הקונים מעבר. זאת אומרת, מי שיפגע, כמו תמיד, זה האזרח החלש. ואם כל העלויות של המחירים האלה ימשיכו לעלות, עוד פעם, הפגיעה באזרח החדש. ואני חייב להגיד לך, שר האוצר, ואני לא יודע רוסית, אז אני אגיד לך בעברית. ואני חייב להגיד לך, שר השיכון. ואני חייב להגיד לך, נגיד בנק ישראל היקר. ולא אני אמר את זה לבד. גם אריק מירובסקי אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, והוא הרי הפרשן הראשי של גלובס, ומי שהיה בעבר עורך הנדלן בדמרקר. תזכרו, מנהיגי היקרים, לא כל אדם קונה דירה, לא רק בגלל שהוא לא יכול, בגלל המחירים. הוא לא כל בן אדם קונה דירה. ובסופו של יום, בדירה שקונה משקיע, גר אדם אחר. ואם יש שוק לקוי במדינה, זה שוק הסחירויות. הכאוס שקיים בתל אביב, הדרך שבה מתנהל השוק בתל אביב או במרכזי הערים, וכן גם בירושלים, ואתם יודעים מה, גם היום בחיפה ועוד ערים, שאנשים מפצלים דירות, משנים את התשואות, כבר לא אכפת להם כמה דירות עולות. הרי האבסורד, אחד האבסורדים היה שדירה שאני קניתי ב-510 אלף שקל למשקיעה, נרכשה באותו זמן על ידי משקיע ב-560 אלף שקל, שזה לא היה אכפת לו בגלל התשואה, והוא השקיע בתוך הדירה עוד 190 אלף שקל, ופיצל אותה, בתקווה שאולי הוא יעשה תשואות צי, ונאלץ לגלות שזה לא עובד. אז שאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו לא צריכים לעשות את החלוקות האלה ואת התשואות האלה. אם אנחנו משקיעים בתבונה, אם אנחנו משקיעים בבדיקה, ואנחנו מצליחים לקבל דייר שסוחר מאיתנו, לקבל עליית ערך סבירה, אנחנו נצדיק את השקעת הנדלן שלנו. גם אם לא נפצל, גם אם נחיה בשלום, להפך. אנחנו נדע להציר על הכסף ולעשות את זה כמו שצריך. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבדוק. ואם הנכס עדיין כלכלי אחרי שהוא עלה, או שהוא לא עלה במחיר, אנחנו לא צריכים לבדוק אחוזים. וזה ממש לא מעניין אותנו מה האחוזים. וגם צריכים לזכור, ואני חייב לפתוח פה סוגריים, ישב מולי אדם, כלכלן, ואמר לי, ישב בייעוץ, ואז שהוא מחשב לי והוא עושה לי אקסל, מולי, כדי להראות לו את הבדיקה של ההשקעה, הוא מראה לי כמה עולה לו המשכנתה. אם אני גר בבית, אני חשוב לי לדעת. אבל אם אני מזכיר את הדירה, מה אני צריך לבדוק? אם לדוגמה, קניתי דירה ולקחתי אותה ל-20 שנה, והיא נשארה במחיר, כמו שאמרתי, והיא כיסתה את המשכנתה. העלות של השכירות כיסתה את עלות המשכנתה. זה לא מדויק לגמרי, אבל בסופו של יום, אני לא הוצאתי אגורה יותר מהכיס. או אם קניתי את הדירה בחסר, וזה אומר שלקחתי 100% משכנתה, אבל הייתי צריך להשלים 1,000 או 1,500 שקל. והנה קניתי דירה בעלות של תוספת של 1,000 שקל למשך 20 שנה, 1,500 שקל, וקניתי דירה ב-360, ב-460 אלף שקל, בשווי של 800-900 אלף שקל, עשיתי מצוין. אנחנו צריכים להסתכל על הדברים בעיניים מפוכחות, חבריי. אנחנו צריכים להסתכל על כל ההיבטים. אנחנו צריכים להסתכל על הכל. אנחנו צריכים ליצור לעצמנו את הקדר של הנכסים שלנו. אנחנו צריכים ליצור לעצמנו את הביטחון הכלכלי שלנו. אל תסתכלו על אלה שמספרים שהם עושים פליפים ואקזיטים. אין היום אותם יותר מדי. אין. נגמרו הימים והאגדות שאנחנו יכולים לקנות מזוגות מתגרשים. נגמרו הימים והאגדות שזקנים שכל החיים היו סנדלרים לא יודעים נדלן. הרי אם הם לא יודעים נדלן, הנכדים שלהם שולטים בנדלן. היום הידע גלוי, המידע גלוי, הכל גלוי. היום כל אדם בלחיצת כפתור יודע מה המחירים של הדירה או של הדירות בסביבה שלו. גם אם הוא לא ידע מדויק והוא יפספס, הרי יש לזה דיוקים, אנחנו לא, זה לא זה משהו על רגל אחת. אני כבר אמרתי אתמול שאותו אדם שעשה מחירון לנדלן ואמר גם שעליו אפשר להישען, אז בתקופה של חוק דירה שלישית שלשמחתי הייתה לי את הזכות להימנות על המבטלים שלו, של החוק הנוראי הזה במסגרת העתירה שהגשנו צחי קווטינסקי ואחרים נגד כנסת ישראל ואחרים, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להסתכל על הדברים נכון. מה אני רוצה לסכם ולומר, ואני יודע שזה לא פודקאסט רגיל של 40 דקות, אבל אני חייב לומר לאנשים ברוח התקופה. אנחנו צריכים לקבל את הדברים בצורה נבונה. אנחנו צריכים לקבל את הכל בשיקול דעת. קודם כל, שאף אחד לא יאבד את הראש. שתיים, לא צריכים לרוץ לקנות כל דבר, ולא כל דבר שקונים זה דבר נכון. צריכים לבדוק ולא לשמוע מה שאומרים לכם. אומרים לכם, באים ומשכנעים אתכם, דירות הן מצוינות, זה הדירה, זה הפינוי הבא, לכו לבדוק. תאמינו לעצמכם. תאמינו לבעלי מקצוע שתיקחו איתכם. תאמינו לבדיקה מדויקת ולא למשהו חפרי או משהו רשלני. לכו תבדקו את העסקה מבחינה כלכלית. לכו תבדקו האם כל ההשתוללות, כל המיסוי, כל הזה, האם זה עשה נזק בלתי הפיך או האם עדיין אפשר לקנות. תזכרו חברים, הרבה אנשים ירדו מהשוק, לא תהיה ברירה, לא יוכלו לקנות, יאבדו את הדרך, לא ירצו ללכת למימונים חוץ בנקאיים. כן, אומרים שהמימונים יהיו טיפה יותר יקרים. אז מה? אז מה? בוא נתמחר את זה נכון. אז מקסימום ניקח את המשכנתא לעוד שנה? So what? בוא נסתכל על התוצאה בעתיד. בוא נסתכל על מה זה עושה לביתנו. בואו נקדים מחשבה לעשייה. בואו לא נרים רגליים ונברח מהשוק. בואו לא נעשה טעויות. בואו לא נלך לחפש פתרונות במקומות שיהיה לנו קשה להתמודד איתם. אם אנחנו לא יודעים להתמודד עם מסחרי, בואו לא נקנה מסחרי. אם אנחנו לא יודעים לבדוק קרקע חקלאית עד הסוף, ולדעת בדיוק מה אנחנו קונים, ואם זה נכון, בואו ניקח אנשים איתנו שיעזרו לנו לבדוק. בואו נעשה הכל בשיקול דעת. סך הכל, אם אנחנו מפרקים את הגורמים של ההשפעה שיש כרגע על שוק הנדלן, זה במילה אחת או בשתי מילים, לא כצעקתה. אז רבותיי, אני בא ואומר, השקיעו בחוכמה, השקיעו עם מחשבה, וכמו שאמר לי הרב דוד אבו חצרה, שיבדל לחיים ארוכים, תעשו, תעשו, תעשו. במקרה הכי גרוע, תעשו טעות קטנה, תמיד בנדלן זה יתקן אתכם. תעשו, תעשו, תעשו. תפעלו, תשקיעו, תבדקו ותצליחו. ואני מזמין שוב אתכם להצטרף אליי לקורס הבא ב-17 לנובמבר. כנסו עכשיו לדף הפודקאסט, יש שם לינק, קישור, שמפנה אתכם לדף הרשמה. הקורס יתקיים פעם בשבוע, יימשך, אמרתי, בשעה 7, שעה וחצי, שעה 40, שעה 45, כמה שידרש כדי להעביר את כל המידע. ואז נצא גם לסיבוב, הליכה בשטח, הליכה לצורך הלכה למעשה, ללמוד איך ליישם את זה. וכמו שאמרתי, הנחה ניכרת לכל מי שמאזין, או לכל מי שישמע או ידע מקרוב, או חבר, או בן משפחה, שיספר לו על זה, ויוכל לקבל את הקופון, והפרטים של הקופון נמצאים בכל ערוצי הפודקאסט על בסיס המלל הכתוב. אז שוב תודה רבה שהקשבתם לפודקאסט. אם אתם אוהבים את הפודקאסטים, ואני ברוך השם מקבל הרבה מאוד מחמאות בימים האלה, תעבירו את זה לחברים. הבנתי שגם באפל יש מקום לדרג, דרגו אותי כדי לקדם לי את זה. ואתם לא מקדמים את זה רק לי, אתם מקדמים את זה לכולנו. ושבסופו של דבר אני עושה את העשייה, אבל אתם נהנים. העבירו את המסר לגבי הפודקאסט לכמה שיותר אנשים, מי שיכול לעלות את זה בקבוצות, מי שיכול בכל מקום, אני מאוד אודה ומאוד אעריך. והחברים שלכם רק יודו לכם על זה ששיתפתם אותם במאמץ הגדול שאני עושה פה להעניק ידע. הצטרפו אליי למפגשי זום הנדלן בימי ראשון. לא עולה גם זה כסף. אבל כמו שאומרים, בפרסומות לא עולה כסף עכשיו וזהב. הצטרפו אליי ותמשיכו לקבל ידע אינסופי ככל שאוכל, בין אם על ידי בעצמי ובין אם על ידי אחרים. ועד שאנחנו נגיע לעוד פודקאסט, המשיכו והאזינו לפודקאסטים שלי, המשיכו והאזינו לזומים, ואנחנו נתראה בעזרתו של השם בפודקאסט הבא. תודה שהייתם איתי, כאן צחי קווטינסקי ונדלן בקלות.